אנחנו באמצע פסקה ח', נקרא שוב את תחילתה ומשם נתקדם. וזמן ההכנה הזו לקבלת מלכות שמיים, כמובן הכל לפי מה שהוא אדם, וחסידים היו שוהים רק שעה אחת לתפילה כדאיתא, שם ברכות הפלמת, וזה טעם גם כן שהרחיבו בזמן של ערבית עד עמוד השחר, כי בחשכת ליל קשה למצוא בהירות מלכות שמיים פעמים עד עלות השחר, כולהי ואולי. מה שאין כן ביום, כמו שנאמר, להגיד בבוקר חסדך, אז אפשר להגיד מיד בבוקר מתוך אור הניכר. מה שאין כן בלילות, רק האמונה בלב ולא ההגדה, שהוא ההוצאה מן הכוח אל הפועל על העבר, אלא הכיווי על העתיד, כאשר אתה בוקר גם בכל הלילה כולה. טוב, החלק הזה של הדברים האלה, מה שהבהרנו כבר על ההבדל בין היום לבין הלילה, ושבעצם לכן זמן קריאת שמע של לילה נמשך כל הלילה, בעוד שזמן קריאת שמע של יום הוא רק בשעות הבוקר. נתנו לזה גם את העוגן בתוך הפסוקים, זוכרים? בשכבך ובקומך הסברנו את הדברים, אבל כאן הוא כמובן מנסה להסביר את בעומק העניין, שבעצם קבלת מלכות שמיים של יום, כיוון שהיום מאיר באורו וחסד השם גלוי, בזמן שחסד השם גלוי, אז היכולת לקבל מלכות שמיים היא יחסית פשוטה יותר, מאשר כשבלילה, כשיש חושך ויש צרות ויש משברים. שם כמובן האתגר של קבלת אור מלכות שמיים הוא אתגר גדול יותר, מסובך יותר, ולפעמים זה יכול לקחת גם זמן ארוך של כל הלילה, פעמים עד עלות השחר, כולהי ואולי. גם זה לא מבטיח שאדם יגיע לשם. טוב, זה פחות או יותר הדברים, כבר הרחבנו בזה בשבוע שעבר, זה רק תזכורת. חלקה השני של הפסקה הוא, ולכך תפילת ערבית רשות, כי תפילה הוא הכרת הנוכח יותר מקריאת שמע, כמו שכתבתי לאל באות וב, ואי אפשר לחייב בלילה, דזה שמי לעולם, ו הלעולם כתוב חסר וב, כתיב, בעולם הזה שדומה ללילה, רק רשות למי שחננו השם להיות לילה כיום יאיר לו. רק עידנה, בעקבות די משיחה, קרוב לאור היום, קבלינו לחובה. ותפילת השחר גם כן, זמנה עד חצות, יותר מזמן קריאת שמע. כי לקבלת הנוכח ממלכות שמיים צריך הכנה יותר, ולכך יש תשלומין לתפילה אצל תפילה הסמוכה אף על פי שעבר הזמן, מה שאין כן בתפילה השלישית, הווה מעוות לא יוכל לתקון, דוויטרי זימנה הווה חזקה לגבי אותה דלא מצא מכוון לה. בואו נבין מה הוא אומר לנו כאן בפסקה הזאת. עיקרה של הפסקה הזאת קודם כל בא ליצור הבחנה בין קריאת שמע לבין תפילה, וההבחנה הזאת כבר הוזכרה גם אצלו, גם כאן הזכרנו אותה בעבר, שההבדל היסודי בין קריאת שמע לבין תפילה הוא כדברי רש"י בברכות קפה. זוכרים את הלשון? כן, אני אזכיר את הלשון אם תרצו, אחד משפט אחד. אומר רש"י כאן, אבל לתפילה צריך הוא להראות את עצמו כעומד לפני המלך ולעמוד באימה, אבל קריאת שמע אינו מדבר לפני המלך. בנוסח אחר הייתי אומר שבקריאת שמע אדם מדבר על המלך, ובתפילה אדם מדבר אל המלך. וההבחנה הזאת שבין קריאת שמע לבין תפילה, שבעוד שבקריאת שמע האדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא לא צריך מה שהוא קורא לפה הכרת הנוכח, הוא לא צריך להתייצב לפני המלך. זה לא מציאות של שיביתי השם לנגדי תמיד, כן? אלא יותר לדבר, לקבל על עצמו ברמה הפנימית, הנפשית, העמוקה, אותו תהליך נשמתי עמוק שאדם מקבל על עצמו, שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, שהוא מכיר בכך שיש קודש בריחו בעולם, ואכן הוא מקבל על עצמו על מלכותו. בתפילה המוקד הוא לא רק שיש קודש בריחו, אלא יש קודש בריחו שאני כרגע מתקשר איתו, אני כרגע מדבר אליו, אני כרגע פוגש אותו. ויכול, כיוון שאני פוגש אותו, אני יכול גם לשוחח איתו. הכרת הנוכח, הוא מדגיש, היא משימה יותר קשה מאשר אותה ידיעה שיש קודש בריחו ואני מקבל על עצמי ומלכותו. אבל כאן לא מספיק לדעת שיש קודש בריחו, אלא אתה צריך להנחיח אותו אל מולך ולהיות מסוגל, כן? כי הוא יכול כרגע להתייצב מולו ולשוחח איתו ולדבר איתו. זה כבר אתגר יותר מסובך. אז אם דיברנו לפני כן בתחילת הפסקה על קריאת שמע של ערבית שזמנה נמשך כל הלילה, כי בזמנים שבהם החושך והספקות גוברים והמציאות מאורפלת ויש הרבה הסתר פנים, אז הרבה יותר קשה לקבל אור מלכות שמיים. אבל זה עדיין משימה. משימה שמוטלת על האדם היא גם לא רק להגיד בבוקר חסדך, אלא גם אמונתך בלילות. יש משימה וזאת מצווה, וקריאת שמע של ערבית זאת חובה. אלא שזאת חובה שבמסגרת, כיוון שהאתגר כאן הוא אתגר מסובך יותר, אז ניתן לאדם מרחב זמן ארוך יותר. לכן נותנים לו את כל הלילה, כדי להפנים את קבלת עול מלכות שמיים, כדי להבין שגם במציאות הזאת של הערפל והחושך והענן, ושדברים לא בהירים ולא ברורים ולא נראים, גם בתוך המציאות הזאת, כן? צריך להכיר הכרה שכלית בכך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. בתוך כל החושך הגדול, גם אז צריכה לבוא ההכרה הזאת, צריכה לחדור לליבנו התודעה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואנחנו צריכים לקבל עלינו עול מלכותו בכל המצבים, גם אם נראה לפעמים שבתוך החושך כביכול הדברים יוצאים מכלל שליטה והדברים לא נמצאים באיזשהו תנועה ברורה של סיבה ומסובב, והדברים בהירים לאן, מאיפה הם באים, לאן הם הולכים. גם בתוך המציאות הזאת אדם צריך לדעת שגם אם אתה לא מבין עד הסוף, יש מנהיג לבירה והדברים עובדים, ואדם צריך לקבל על עצמו על מלכותו. כשמגיעים לתפילה, זה לא רק להכיר אותה הכרה תודעתית רחוקה, אלא היכולת של האדם להרגיש ולפעול בתוך כביכול דו-שיח, מפגש. זאת כבר משימה כבדה. זאת כבר משימה כבדה בעידן של ערפל כבד. בעידן של ערפל כבד אדם בכלל רואה ימינה ושמאלה. וכאן בעידן הזה, ברגע הזה, ברגע של לילה, שבו יש בקושי אמונה, כן? אתה צריך גם לראות. ולהתעצב מול ולדבר. להגיע להכרה שלא רק שיש מנהיג לבירה, אלא שהתמונה כביכול בהירה לך ואתה מסוגל לדבר. על כן אמרו, הוא אומר, תפילת ערבית רשות. זה אי אפשר לדרוש מאדם שהלילות שלו, לא, זאת אומרת, במציאות של ערפל בהנהגת השם את העולם, במציאות של אסתר פנים גדולה בעולם, כן? ששם הוא לא רק יגיע לתודעה ולהכרה של אמונה בכך שיש מנהיג לבירה, ושמנהיג הזה בתוך כל החושך הזה מנהל את העולם, אלא הוא צריך גם להיות מסוגל לפגוש אותו ולדבר איתו. פנים אל פנים, להרגיש שגם בתוך הערפל הזה הוא כרגע נמצא מולי. על זה הוא טוען, זה תפילת ערבית רשות. עכשיו אני צריך לומר, ברור לנו שכאן השאלה שתפילת ערבית רשות הוא חובה, ולמה? אלה דברים שצריכים להתבורר בהם בלי קשר במבט ההלכתי, נקרא לזה, כן? ברור שיש להם גם הסברים, נקרא להם יותר בשפה המשפטית ובשפה ההלכתית הרגילה, כן? שזה שתפילת ערבית רשות. אבל נדמה לי שאף על פי כן, כן? יש פה איזשהו מבט על זה, כיוון שהתפילות בעצם אמורות לאפיין את סדר יומו של האדם, כן? והתפילות אמורות להציג את האדם כמי שעומד לפני השם, ואם אדם רוצה באמת לחוש את הנוחות האלוקית ולהיות מסוגל לדבר, אז כשאדם מסתכל על זה במבט הרחב ובמבטים העמוקים, אז הוא יכול גם לראות את הדברים גם בראי הזה, שאם היום מייצג את הרגעים שבהם יד השם ברורה ויד השם גלויה ויד השם נראית במציאות בצורה בהירה, זאת מציאות אחת. ויש מציאויות שבהן קשה יותר להבין את יד השם, קשה להבין יותר את ההשגחה האלוקית, קשה יותר להבין את ההתנהלות. אז במישור האמוני אדם מסוגל להגיע וגם נדרש, כי זה בדיוק קריאת שמע. קריאת שמע זה במישור התודעתי, ההכרתי, האמוני, הפנימי. אדם צריך להגיע, להגיע ולהפנים את התודעה הזאת שאכן הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם גם בתוך החושך הענן והערפל. במישור הזה אדם יכול להגיע לתוצאה כזאת או לתודעה כזאת. כאן ההבחנה הזאת בין קריאת שמע לבין תפילה, לבין תפילת ערבית, היא הבחנה יסודית, שבתפילה זה מעבר לתודעה או לתובנה הפנימית, כן? להכרה הפנימית שאכן גם במציאות שאני לא כך מבין, בכל זאת הדברים מושגחים והדברים מובלים לכיוון מסוים וכו', אלא פה יש דרישה של בתוך החושך הזה למצוא איזושהי בהירות, עד כדי כך שאני מסוגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כן? כי יכול, אני יודע את רחב, אני מבין את מה שקורה. וזה בדיוק ההבדל בין היום לבין הלילה. כי בבוקר זה חסד, ולחסד אני מבין ואני יודע לדבר עליו, כן? בלילה זאת אמונה. כפי שהוא אומר כאן, זה לא עניין של להגיד, אלא עניין של תודעה פנימית. מה שהוא אומר כאן, רק האמונה בלב ולא האגדה, כן? וכשזה מגיע אל התפילה, אז אני צריך כבר את האמונה הזאת בלב לתרגם לאיזושהי נוכחות אלוקית ממשית. זה אדם לא מסוגל להגיע, או לפחות אי אפשר לדרוש מכל אדם שיגיע למדרגה הזאת, ולכן תפילת ערבית רשות. ולכך תפילת ערבית רשות, כי תפילה הוא הכרת הנוכח יותר מקריאת שמע, כמו שכתבתי לאל, ואי אפשר לחייב בלילה, דזה שמי לעולם כתיב, בעולם הזה דומה ללילה. שמי לעולם, אותו פסוק, שמי לעולם, שכתוב חסר בב, לעולם למד עין, למד מהם, מלשון העלמה, העולם גם מעלים כביכול לפעמים את הנוחות האלוקית, יש הרבה קליפות, הרבה דברים שמסתירים את הנוחות האלוקית, ולא תמיד ניתן לראות אותה בצורה בהירה, וזה המציאות של לילה, ולכן תפילת ערבית, רשות. רק רשות, למי שחנן אותו השם, להיות לילה כיום יאיר לו, כחשיכה כאורה. זה הפסוק שמוזכר כאן, ויש מי שזוכה, אנשי מעלה, שמצליחים לזהות ולהבין ולהיות מסוגלים גם ליצור את הדו-שיח הזה, את הקשר הזה, בתוך המציאות של החושך, כי אצלם לילה כיום העיר, הם מבינים ויש תופעה כזאת של אנשים שמסוגלים להבין את יד השם, שאמונתם כה מוצקה וכו', שגם בתוך החושך הם רואים סדר בתוך החושך הזה. הם רואים את יד השם שפועלת, ומבינים את יד השם שפועלת. בעליהם הם צריכים להתפלל גם בלילה, כי הם צריכים לפגוש את הקדוש ברוך הוא גם בלילה ולדבר איתו, הם מסוגלים והם יכולים. זאת תפילת ערבית פשוט. רק העידנה, וכאן הוא מביא את הדבר הזה, בעקבות דמשיחה קרוב לאור היום, קבלינו לחובה. ככל שהזמן נוקף, אנחנו מתקרבים לאיילת השחר שמאירה כמעה כמעה, והוא אומר שעכשיו, אתם יודעים, צריך לדעת את המושג ההלכתי, אני לא יודע כמה אתם, יש תפילת ערבית רשות, כן? אבל כבר כתוב כל הפוסקים שהעידנה קיבלו עליהם כחובה, כן? אז מה מיוחד בעידנה הזה? מה מיוחד עכשיו, בעידן שלנו? אז כאן הוא מציע את הפירוש הזה, שכמובן מאוד מאוד לא פשוט, אם היינו צריכים לומר אותו בימי האינקוויזיציה בספרד, לבוא להגיד והעידנה שכבר ברור אור הגאולה כבר מאיר וזורע, אני יודע, ויש כל מיני תקופות שזה לא פשוט לזה, אבל כמובן
מתי גיבלנו על עצמנו את
זה עתיק יומין. זה עתיק יומין מאוד. לדעתי הקבלה של תפילת ערבית כחובה, אם רוצים לעסוק בזה במבט ההלכתי, אז להערכתי זה מוקדם מאוד, ולהערכתי גם נובע מדברים אחרים. אני אגיד זה ככה, בשפה הלכתית אני מבין שתפילת ערבית רשות זה תוצאה, בעיקר תוצאה של תפילות כנגד תמידים. ואז אם זה תפילות כנגד תמידים, אז תמידי חובה יש שניים, וערבית שכנגד דברים מדרים, שזה לא מעכב, אז כמובן גם תפילת ערבית רשות. עוד משפט. וקבעו עליהם, קיבלו עליהם כחובה, ככל שלדעתי המציאות של זיכרון החורבן, או הצורך להצמיד תפילות לתמידים ולהרגיש את התחושה הזאת של יש תחליף, כפי שהגמרא אומרת, זה יש לנו כפרה אחת כיוצא בה וכו', יש תפילה שהיא ונשפלמה הפרים שפתנו, שתפילות זה מקום קורבנות וכו'. ככל שהחסרון המקדש היה לצערנו פחות מוחשי, כן, אז הצורך הזה להגיד תפילת ערבית רשות קטן, ולכן קיבלו עליהם כחובה. זאת אומרת, זה לא יודע, אני גם נוטה להניח שקיבלו כחובה, זה לא היה איזה טקס מסוים ביום פלוני, קיבלו על עצמם כחובה. אלא ברגע שהמציאות של החיים, כן, הייתה פחות צמודת מקדש, וכבר נתקע מן המקדש בצורה, בתודעה לפחות זה היה פחות קיומי תודעת המקדש, אז באותו רגע כבר לא היה צורך, אולי הייתה תועלת בתפילת ערבית שתהיה רשות, היה אפשר להחזיר אותה למתכונת החובה. כן,
אני חושב שזה דבר מה שרציתי לשאול, הם כאילו קיבלו עליה כחובה, זה שהם החליטו בעקבות דבר מה לקבל עליהם, ואז כולם התחילו להתפעל ערבית, או שפשוט כולם נהגו להתפעל ערבית, ואז כאילו אחרי כמה דורות אז זה הושרש, כמו נדר, כאילו שכבר עושים שלוש פעמים אז נדר.
שוב, אין לי, אם תשאל, תרצה הוכחות לאחד משני הצדדים, אין לי.
סתם
סקרן. בסדר, אני אומר לך, אם תרצה הוכחות, אני לא יכול להביא לך הוכחה. אם תרצה את תחושתי, אבל התחושה שלי היא תחושה עמוקה, ולעניות דעתי גם מסתברת מאוד, אז אני נוטה יותר לכוונה השנייה, לאופציה השנייה שהצעת. דהיינו, כמו שהזכרתי כאן, שלדעתי זה לא היה איזה תהליך פורמלי של, לא שמענו על איזה כינוס של חכמים באיזשהו מקום שקיבלו על עצמו כחובה. לא מצאנו גם את הביטוי הזה בצורה הזאת. אנחנו מוצאים אותו בראשונים, הראשונים מסתמשים בביטוי, ועכשיו הכל קיבלו עליהם כחובה, וראשונים קדומים מאוד כותבים את הדברים האלה, כן? אני לא חושב שהיה תהליך קבלה כזה. הוא כבר כותב פחות או יותר במאות שנים אחרונות, אחרי שזרח אור גאולת החסידות על עם ישראל, וכמובן התפיסה הזאת של עקבתא דמשיחא, שאנחנו מצויים בעקבתא דמשיחא, כן? אז זה כבר חודר יותר ויותר לתודעה. אם תרצו להוסיף גם עם הציונות והתקומת מדינת ישראל ושיבת ישראל לארצו וכולי, מה שאנחנו היום חיים בו בתקופה הזאת, ודאי מבחינה מסוימת זה הרבה יותר ברור. אבל ברור לנו שקיבלו עליהם כחובה, כן? זה לא רק בעידן הזה, זה כבר באמת, לפחות לדעתי, קיבלו עליהם כחובה כבר את הביטוי הזה לראשונה. אנחנו מוצאים להערכתי 1,000 שנה ויותר, זאת אומרת כבר בתקופת הגאונים. אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד שנים, וקשה להגיד שהגאונים כולם ראו את עצמנו כנמצאים בעקבות המשיחה. אבל על כל פנים, לפחות בשפה שלו כרגע, מה שמעניין אותנו הוא שרקעידנה בעקבות המשיחה קרוב לאור היום, קבלי לנחובה. דיינו, ככל שסוף הלילה מתקרב, אז כמובן סוף הלילה החושך כבר מתחיל לאט לאט באיילת השחר, כן? עוד לפני עלות השחר, כן? טיפה לפני עלות השחר מתחיל הערפל להתפזר, מתחילה המציאות להאיר. ואנחנו היום יכול להיות שיש מאיתנו לפחות כאלה שיותר מבינים גם את כל חשכת הלילה, והדברים מתחילים להתבהר כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, כן? אותו אל שמסתתר בשפיר חביון, כן? שהוא מסתתר, פתאום מתחיל לגלות לנו את אורו, מתחילים לראות קצת את היעד הסופי, עוד לא מגיעים ממש לסוף, אבל מתחילים לראות, התמונה מתחילה להתבהר. אז הוא אומר, אפשר לקבל תפילת ערבית כחובה. ותפילת השחר גם כן. זמנה עד חצות יותר מזמן קריאת שמע. פה אני מוכרח לציין גם יסודות הלכתיים פרובלמטיים במה שהוא אומר כאן. כי זמן תפילת השחר עד חצות הוא תפיסת העם של החכמים. אבל רבי יהודה אומר עד 4 שעות, כן? אבל כך או כך זה תמיד יותר מזמן קריאת שמע, כי זמן קריאת שמע זה עד 3 שעות, כן? אז זאת קודם כל נקודה אחת. נקודה שנייה שאני מבקש לציין, דבר גם כן שקשור להשקפתי בעניין הזה, שתפילת השחר עד חצות אין בה ויכוח, שתפילת השחר עד חצות עקרונית מצד ערב הבוקר וצהריים השיחה והמה, כן? תפילות שמייצגות את דרכם של האבות, אז תפילת השחר זה עד חצות, כן? אלא שכשאני אומר עד 4 שעות או עד חצות, הוויכוח של תנא קמא ורבי יהודה הוא כמובן בחלק שבא להצמיד את התפילות כנגד הקורבנות. תפילות כנגד הקורבנות, אז זה תלוי עד מתי מקריבים קורבן תמיד שחר, אם זה עד 4 שעות או עד חצות, בוויכוח של רבי יהודה וחכמים, כאן הרחק רבי יהודה שזה רק עד 4 שעות. ויש לזה כמובן גם נפקות הלכתית, והיא שעקרונית אדם שלא התפלל תפילת השחר עד 4 שעות, אז יכול להתפלל גם עד חצות, כן? זאת ההלכה, כפי שאנחנו יודעים. וזאת למה? כי, טוב, יש בזה הרבה פירושים, ונדמה לי שגם עסקנו בזה בקיץ האחרון, מי שלמד איתנו ברכות, אז ודאי עסקו בזה בשיעורים השונים. אני גם הזכרתי את זה, נדמה לי, באחד השיעורים כללים, עסקתי בנקודה הזאת בקיץ האחרון, אבל כרגע רק נאמר ש... בהחלט, לפי ההבנה שלי, יש מקום לדבר על אפשרות לקרוא קריאת שמע, סליחה, על אפשרות להתפלל תפילת שחרית גם אחרי 4 שעות עד חצות, שזה נובע מהעובדה שזה זמן תקני של שחרית מצד תפילת האבות, מצד ערב בבוקר בצהריים, השיחה והמה. כן? אז על כל פנים, כאן, בכל מקרה, בין כך ובין כך, לזמן לתפילה הוא זמן ארוך יותר מאשר זמן לקריאת שמע. וגם זה נובע לדבריו מאותה נקודה. כי קריאת שמע שהיא רק אותה תודעה פנימית ותובנה פנימית, אז אדם יכול להגיע אליה יותר מוקדם, כן? בלילה לוקחת זמן, ביום היא לוקחת פחות זמן, וכבר על הבוקר, כן? אבל גם כשאתה נמצא כבר בבוקר, התודעה הזאת ניתנת להכרה מוקדם יותר, ולכן זמן קריאת שמע של שחרית הוא עד 3 שעות, כן? בעוד שהכרת הנוכח, דהיינו, לא סתם התודעה הפנימית, אלא התחושת הנוכחות שאדם מסוגל להתייצב ולעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהרגיש את נוכחותו, זה כבר תהליך יותר ארוך, יותר מסובך, וזה גם ביום ניתן לדבר על צריך הכנה יותר, ולכן זה עד חצות נותנים יותר זמן. כיוון שהגיע לנקודה הזאת, אז הוא גם משלים את התמונה, והוא מדבר גם על מושג של תשלומין, והוא יוצא מנקודת הנחה שיש תשלומין לתפילה ואין תשלומין לקריאת שמע. זאת נקודת הנחה שלו, כן? נקודת הנחה שאי אפשר לבטל אותה, אבל אתם יודעים שיש מחלוקת? כל חבר'ה ששיעור בית אמורים לדעת את זה. אבל לא עסקנו בזה בקיץ האחרון, תוך כדי הלימוד. שיש מחלוקת ראשונים, אם יש מושג של תשלומין לקריאת שמע או לא. מה? לא, היה שיעור כללי לתשלומין שדעתי זה נכון, אבל לא זוכר. בשיעור עצמו לא דיברתי על תשלומין קריאת שמע, אבל דיברנו על זה במשך הלימוד, נדמה לי בתחילת פרק רביעי, שם כשעולה סוגי התשלומין, נדמה לי שיש בעל ההשלמה שדן בזה והמכתם, יש כמה ראשונים שדנים בזה. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל כל פנים, הוא ודאי יוצא מנקודת הנחה שאין תשלומין לקריאת שמע ויש תשלומין לתפילה. וגם את זה הוא מסביר עם אותה נקודה. כי המושג של תשלומין זה רק במקום שבו כביכול לגיטימי לא להגיע אל המיצוי. כן? לגבי התודעה של קבלת עול מלכות שמיים וכולי, שזה קריאת שמע, זה הוא אומר יש לאדם עקרונית במסגרת הזמנים שניתנו לכך, אם זה בערבית כל הלילה ואם זה בשחרית עד 3 שעות, אלה זמנים שאם אדם עובד עבודה רוחנית עם עצמו יכול להגיע לתודעה הזאת. בנוגע לתפילה, כיוון שזאת הרגשת הנוכח, אז יכול להיות גם סיטואציות שבהן האדם נמצא באיזושהי מצוקה, באיזושהי מערבולת פנימית, כן? שלא מאפשרת לו זה רק בנאנס, אתם יודעים, תשלומים זה רק באונס, לא בביטל תפילה במזיד, כן? חשבתי שזה... כן, בסדר, אוקיי. אז לכן תשלומין, שיכול להיות מצב שאדם נמצא באיזשהו קושי, כן? קושי פנימי, שערת נפש פנימית. ואותה שערת נפש פנימית לא מאפשרת לו להסדיר את עצמו ולהתייצב אל מול השם בצורה ישירה. לזה יש תשלומין. אבל תשלומין רק בתפילה הסמוכה. לא בתפילה השלישית. אם שכחת השחרית, כן? אתה יכול במנחה, ולא בערבית. וזה הוא מסביר. ולכך יש תשלומין לתפילה אצל תפילה הסמוכה, אף על פי שעבר הזמן, מה שאין כן בתפילה השלישית, הווה מעובד שאינו יכול לתקון, דביטרי זימנה וחזקה לגבי אותה דלא מעצה מכוונה. אם אתה לא מסוגל להתכוון בשחרית, אז נותן לך הזדמנות נוספת, פעם נוספת, פעם שנייה, במנחה. אבל אם אתה לא מצליח, כן? זה... לבוא להגיד שבערבית תצלח לכוון את מה שפספסת בשחרית, זה כבר לא ביטרי זימנה וחזקה. כאן כמובן הוא רומז לוויכוח, למחלוקת של התנאים, האם חזקה נוצרת בפעמיים או ב3, רבי ורשב"ג, והוא אומר שלגבי התחום הזה ביטרי זימנה וחזקה. מעניין האינטרפטציות שהוא עושה עם מושגים הלכתיים לתוך זה שלו, אבל מה שחשוב מבחינתנו זה באמת אותה תפיסה ואותה תמונה שהוא מציג בפנינו, שבעצם יש, וזאת הנקודה המשמעותית שכדאי לנו לאמץ מתוך הדברים האלה שדיברנו היום, זה שיש בעצם שתי רמות במושג הזה של מלכות שמיים. רמה של תודעה פנימית, תובנה פנימית של השגחת השם, שהקדוש ברוך הוא, שלמרות חושך ולמרות קשיים, יש מנהיג לבירה, כן? והתחושה הזאת היותר בהירה, שאני יכול עד כדי כך לא רק להכיר ולהגיד, אני מבין ואני מאמין שיש מנהיג לבירה, אלא אני גם יכול כרגע לדבר איתו, יכול לשוחח איתו, אני יכול ליצור אצלי איזשהו סילוק של ענן, כי לדבר אתה צריך לדבר עם מישהו שנוכח, מישהו שאתה יכול לחוש אותו, כן? זה תופעה יותר מכאבת, וזה דבר שדורש יותר התבוננות ויותר מאמצים רוחניים. עד כאן. רצית לשאול משהו?
כן.
טוב.
זהו, אריס,
לא, זה היה שווה, שווה נוראים,